אוי, ואנחנו הולכים לקראת קבלת התורה. נראה גם היום היבט מעניין שהכין אותנו הן לחג שבועות בפרט, והן בכלל הבנת לימוד התורה בכלל. נאמר בפרשת יתרו בקטע הראשון, בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחד שם ישראל נגד ההר. שאלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר למור, כותומר לבית יעקב, תגיד לבני ישראל, אתם ראיתים אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. פסוקים אלו הם באמת ההכנות האחרונות לקראת קבלת התורה. והמעניין הוא שהפסוקים מתחילים בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. בהבנה פשוטה, תאריך בלוח. מתי הגענו למדבר סיני? אבל יהודי מהגליל נכנס לבית המדרש, פגש את רב חסדא, אמר לו, רבי, בוא תראה מה גיליתי. מה כתוב בתורה בחודש השלישי? זה לא רק יום או חודש בלוח, אלא יותר מזה, נאמר בקטע השני והשלישי. דרש ההוא גלילה על ידי רב חסדא. יהודי מהגליל דרש לפני רב חסדא. בריך רחמנה, בורא עולם מבורך, דייב אוריין תליטה שנתן תורה משולשת, לעם תליטאי, לעם משולש, על ידי תליטאי, על ידי שלישי, ביום שלישי, בחודש השלישי. מה אמר אותו יהודי מהגליל? מה הוא אמר? מסביר לנו רשי בקטע השלישי. מבורך הקדוש ברוך הוא שנתן אוריין תליטה, תורה משולשת, דהיינו תורה נביאים וכתובים. לעם משולש, כהנים לוויים וישראלים. על ידי שלישי, משה רבינו השלישי במשפחה, אחרי מרים ואהרון. בחודש השלישי, סיוון. ביום השלישי, שישעם ישראל פרשו מנשותיהם לפני קבלת התורה, שלושה ימים, כפי שנאמר בקטע הרביעי, ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם, ויהיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם, על הר סיני. ושאלתנו הראשונה היא, מה אותו יהודי מהגליל מבקש ללמד אותנו דרך המספר 3 שקושר אותנו לקבלת התורה? החודש השלישי, תורה משולשת, עם משולש, על ידי שלישי, משה רבינו, ביום השלישי. מה אמר אותו יהודי מהגליל שהכניסו את זה לתורה שבעל פה, לנצח נצחים? זאת אומרת, יש פה מספר שהוא המפתח להבין את כל קבלת התורה. והמספר הוא 3. מה הוא התכוון בזה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, לא רק שיש key number, מספר משמעותי להבין את כל קבלת התורה, מספר 3, אלא יש גם keyword, יש גם מילת מפתח, שעל ידה אפשר להבין את כל קבלת התורה. וכך נאמר בגמרא במנחות בקטע 5. אמרו לי רבנן לרבי פריידה. התלמידים אמרו לרבי פריידה, הגיע לישיבה בחור בשם רבי עזרא. בר פריידה רבי אבטולוס, עשירי לרבי אלעזר בן עזריה, עשירי לעזרא הסופר. הגיע תלמיד בשם רבי עזרא, מיוחס מאוד עד עזרא הסופר. רוצה ללמוד בישיבה. אמר, מה יקו לאי, מה היחוס הגדול שאמרתם? היא בר אוריינו, אם הוא באמת תלמיד חכם, אם הוא מתאים לישיבה, שיבוא. דילגתי שורה, אמרו לו בר אוריינו, הוא באמת מתאים. אמר לו, לאול, תביאו אותו. ולייתן, נדבר איתו קצת בדברי תורה. הוא בא, התלמיד, חזיה, דאו אחירה דעתי, הוא מאוד מתרגש. הדעת שלו לא רגועה. קשה לשאול אותו שאלות. אז במקום לשאול אותו שאלות, שהוא לא ידע, רבי פריידה החליט שהוא יגיד לו דבר תורה. מה אמר לו רבי פריידה? אמר לי הוא, לאול וליתי, פתח ואמר לו, סליחה, יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. יבוא טוב, זה משה, דכתיב תראה אותו כי טוב. ויקבל טוב, זו תורה, דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם. מטוב, זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב טוב השם לכל. ואת התורה ייתנו לטובים, אלו ישראל, שנאמר היטיב השם לטובים. זאת אומרת, המילת מפתח זה טוב. השם זה טוב, תורה טוב, ישראל טוב, ומשה טוב. ואז הוא אומר לו, אותו דבר, אבל מילת מפתח אחרת. יבוא זה, ויקבל זאת, מזה לעם זו. יבוא זה, זה משה, דכתיב, כי זה משה האיש. ויקבל זאת, זו התורה. תכתיב זאת התורה, אשר שם משה. מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. תכתיב זה כליוון והוא. לעמזו אלו ישראל, שנאמר עמזו קנית. שאלתנו השנייה היא, מדוע רבי פריידה, שבא להסביר במילה אחת את כל קבלת התורה, מסביר את זה לא רק במילה טוב, אלא גם במילה זה. הרי אותו דבר, מה שהוא אמר במילה טוב, הוא גם אומר במילה זה, מדוע הוא צריך לחזור על עצמו פעמיים? מדוע הכפילות הזאת? תורה טוב, משה טוב, ישראל טובים, בורא עולם הוא טוב, מבינים? מילת המפתח זה טוב. הכל טוב. אז למה רבי פריידה צריך להגיד, לא, לא רק טוב אלא גם מה? זה. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, נאמר בשולחן ערוך בקטע השישי, ונוהגים לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת, והבתים, זכר לשמחת מתן תורה, ונוהגים בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב, ביום ראשון של שבועות. אומר על זה המשנה ברורה בקטע השביעי, נוהגים לאכול מאכלי חלב, גם יש נוהגים מקצת מקומות לאכול דבש וחלב, מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב, כמו שכתוב, דבש וחלב תחת לשונך. שאלתנו השלישית והאחרונה, אני מבין שהתורה נמשלה לדבש. דבש זה מתוק, והתורה היא מתוקה. אבל איך התורה נמשלה לחלב? מה הקשר בין חלב לבין תורה? כל כך רגילים להגיד, דבש וחלב תחת לשונך, אבל מה פירוש ההסבר? שהתורה נמשלה לחלב. אלה בשאלות, ודרכם בעזרת השם נראה באמת דבר נפלא שיכין אותנו הן לקבלת התורה והן בכלל ללימוד תורה של כל השנה כולה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מהו ההסבר שהמספר 3 זה מספר מפתח להבין את כל קבלת התורה? תורה משולשת, עם משולש, חודש שלישי, יום שלישי, על ידי השלישי. שאלה שנייה, מהו ההסבר שמילת המפתח, כמו שיש מספר מפתח, יש מילת המפתח, להבין את קבלת התורה, אומר רבי פריידה, זה טוב, ומיד הוא אומר את אותו דבר, דרך המילה זה. תורה זה, משה זה, וכך הלאה. ושאלה שלישית, מהו ההסבר שתורה נמשלה לחלב? תורה נמשלה לדבש, זה ברור. דבש מתוק, תורה היא מתוקה. אבל מהו ההסבר שתורה נמשלה לחלב? אז כדי לענות על השאלות האלה, נראה דבר מעניין מאוד. ישנו ספר שנקרא בשם ספר יצירה. את הספר הזה כתב אברהם אבינו. יש מסורה, זה עובר מדור לדור. אין לנו את כל הספר, חלקים יש. בספר יצירה נאמר, יש בשנה 12 חודשים. ויש בשנה 12 מזלות. למשל, כולם מכירים, חודש אדר, המזל שלו זה דגים. חודש ניסן, המזל שלו זה טלה. לכל חודש יש את המזל שלו, זה המזל בעולם של אותו חודש. ויש גם באדם 12 חלקים, 12 מנהיגים, שמנהיגים את האדם. נראה רגע בקטע השמיני. י' ב' מזלות הם טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה מאוזניים, הקרב, קשת, גדי, גלי, דגים. זה המזלות של החודשים. החודשים הם ניסן, אייר, סיוון, תמוז. אב אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר. ויש 12 מנהיגים בנפש. שתי ידיים, שתי רגליים, שתי כליות, כבד, מרה, אמסס, קיבה, קורקבן ותחול. למה דווקא אלה ולא אחרים? כרגע אנחנו לא מבינים. אבל זה מה שכתוב כאן. מה שנוגע לנו מכל הקטע הזה, שחודש סיוון, שזה החודש של קבלת התורה, המזל שלו זה תאומים. טווינס, תאומים. ובכוחות הנפש זה רגל ימין. כך כתוב בקטע התשיעי. תאומים בעולם, סיוון בשנה, ורגל ימין בנפש. מה פירוש הדבר? בהבנה מאוד פשוטה. בורא עולם ברא אותנו עם שני עיניים, גם שני אוזניים, שני ידיים ושני רגליים. נכון, זה לא נעים, זה לא נוח, אבל אפשר לשמוע גם באוזן אחת. יותר טוב בשניים, אפשר גם באוזן אחת. אפשר גם לראות בעין אחת. אפשר גם לחיות טוב ביד אחת. אפשר לנהוג ביד אחת, אפשר לעשות הרבה פעולות ביד אחת. אבל אי אפשר בשום פנים ואופן לחיות חיים נורמליים עם רגל אחת. אם אין איזה פרוטזה לרגל, אם אין איזה קביים, האדם לא יכול לעמוד. הוא יקפוץ על רגל אחת, הוא ייפול. אז כשמדברים על רגל אחת, פירוש הדבר שיש גם כן מה? רגל נוספת. כי עם רגל אחת אין מצב בכלל לחיים נורמליים, בשום מצב. אדם לא יכול. אז חודש סיוון, המזל, זאת אומרת, הכוח שלו בכוחות הטבע, בכוחות הנפש, כמו שראינו, זה רגל ימין. זאת אומרת, אם יש רגל ימין, בוודאי שיש גם כן מה? רגל שמאל. זאת אומרת, יש קורדינשן, יש קורדינציה. רגל ימין ורגל שמאל. לכן המזל של חודש סיוון זה תאומים. מה זה תאומים? תאומים זה לא רק טווינס, זה לא רק תאומים שנולדו, אלא זה להתאים, כמו חלקים של פאזל. מחברים חלק אחד עם השני, יש קורדינציה בין החלק הזה לחלק השני, ומקבלים דבר שלם. מתאימים חלק לחלק. זאת אומרת, המזל של חודש סיוון, חודש קבלת התורה, המזל שלו זה התאמה. מתאימים דברים. זה מתאים לזה, וזה מתאים לזה, וכך מקבלים דבר שלם. אם כך, נלך צעד נוסף. יש עוד ספר מעניין שנקרא אותיות דרבי עקיבא. שם יש ביאור לכל אות, לכל האותיות בכלל. בין היתר כתוב שם דבר מעניין מאוד. כשבורא העולם החליט לברוא את העולם, באו האותיות. וכל אות אמרה לו, תפתח את העולם בי. תפתח את העולם בי. כמובן, האות הראשונה היא הכי גדולה, תף. היא באה הראשונה, 400, תף. אחר כך בשין, אחר כך ברש, וככה כל האותיות. וכל אות שביקשה שבורא העולם יפתח את העולם בה, בורא העולם אמר, לא, לא מתאים לי. עד שהגיע האות ב'. מה קרה עם האות ב', בקטע העשירי, למעלה? אחר כך נכנס ב', לפני הקדוש ברוך הוא. אמרה לפניו ריבונו של עולם, רצונך שתברא בי את עולמך. אני רוצה שתברא את העולם בי. למה? שבי משבחים לפניך באי עולם, בכל יום. כל האנשים בעולם, כל העולם, מברך אותך. ברוך, השם לעולם אמן ואמן. זה מתחיל באיזה אות ברוך? בית. ולא רק בני אדם, אלא ברכו השם מלאכיו. גם המלאכים משבחים אותך. ולא רק המלאכים, אלא גם ברכו השם כל צבא, כל צבא השמיים. ועתידים כל הדורות לומר לפניך ברוך השם אלוקי ישראל. ואומר ברוך שם קודו לעולם וימלא כל הארץ. זאת אומרת, איפה שאתה תסתכל לקדוש ברוך הוא, מברכים אותך. בני אדם, כוכבים, מזלות, מלאכים, כולם. אז יפתח בי, מיד קיבל הקדוש ברוך הוא ממנו, ואמר לו אין, אמר ברוך הבא בשם השם, ברא בו את עולמו בבית, שנאמר בראשית ברא אלוקים. מה אתם אומרים? זה פר, זה הגון, מה שעשה הקדוש ברוך הוא. ברא את העולם בבית, נראה שלא. למה נראה שלא? כי הקדוש ברוך הוא אפילו לא נתן הזדמנות לאות א'. מילא הקדוש ברוך הוא היה שומע את ב', ואחרי ב' היה שומע גם את מה? את א'. והיה אומר, החלטתי, אני בורא את העולם בבראשית, באות ב', ולא באות א'. אבל האות א' אפילו לא אמרה כלום. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן הזדמנות לאות א' להגיד מה היא חושבת? ממשיכים חז"ל ואומרים, וא', כיוון ששמע הדבר, וראה את הקדוש ברוך הוא מקבל, הוא ברא את העולם בבית, עמד לו לצד אחד ושתק. עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, א', א', מפני מה אתה שותק? ואינך אומר כלום. הישיב א' ואמר, ריבונו של עולם, אין בי כוח לעמוד לפניך ולומר כלום. מי אני? אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה? אמר לו, מפני שכל האותיות נמנים בבניין מרובה, ואני בבניין מועט. מה זה א'? זה וואן, אחד. זה הכי, המספר הכי נמוך. ב' זה שניים, ג' שלושה, ד' ארבעה, אי חמישה. ואני רק אחד. אחד זה כלום. שיב לו הקדוש ברוך הוא אמר לו, א', אל תירא, אתה ראש לכולם כמלך. אתה אחד, ואני אחד, והתורה אחד. וגם אני עתיד לתת את התורה באות א'. איך מתחיל קבלת התורה? מהי המילה הראשונה בעשרת הדיברות? מהי האות הראשונה? א', אנוכי השם אלוקיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאלף, אל תדאג אלף, זה שלא פניתי אליך ואמרתי מה אתה אומר, כי אתה בשבילי היית יותר מכל האותיות. לך רציתי לתת תפקיד אחר לגמרי, אתה המלך של האותיות. כמה מלכים יש? מלך אחד. אז אתה גם המלך של האותיות, אני מלך של העולם, אתה המלך של האותיות, והתורה היא אחד. אז לכן אל תדאג, לא שלא רציתי לשמוע אותך, רציתי לתת לך, להראות לך שאתה במעלה יותר מכל האותיות. לכן את התורה בורא עולם פתח באיזה אות? א', אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. את הבריאה של העולם שמופיעה בתורה, את זה הקדוש ברוך הוא פתח באות ב', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי ב' זה ברכה וריבוי. כך כתוב בחז"ל. והדברים האלה עדיין צריכים ביאור. כי ההיגיון אומר שכמו שבורא עולם ברא את העולם בב', בראשית ברא אלוקים, זה האות הראשונה. ולמה? כי ב' זה ברכה וריבוי ושפע, נכון? גם בורא עולם היה צריך להתחיל את התורה, קבלת התורה באות ב', כי מקור הברכה, מקור השמחה, מקור לכל דברים טובים, זה התורה. אז בורא עולם היה פותח גם את התורה באות ב', את התורה, בקבלת התורה באות ב', והיינו זוכים מהתורה לברכה גדולה רק אנחנו, כי רק אנחנו קיבלנו את התורה, אף אחד לא רצה את הברכה הזאת, ואז היינו מגלים שהקדוש ברוך הוא אחד שנותן את התורה, והוא נותן את הברכה. אז דרך הברכה של התורה, היינו לומדים שהשם אחד, ואנחנו אחד, והתורה היא אחת. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אז בכל זאת צריך להבין, למה בורא עולם החליט את העולם לברות באות ב', שזה בית ברכה, מברכים את בורא עולם, וברכה שיש, ואילו את הדיברות, קבלת התורה, באות א', היה ראו ששניהם התחילו באות ב', ומזה אנחנו כבר נבין, שהשם אחד, תורה אחד, ומי כמך ישראל, גוי אחד בארץ, כי רק אנחנו קיבלנו את התורה. אז למה בכל זאת בורא עולם פתח את עשרת הדיברות באות א'? אומר לנו רבי עקיבא בקטע אחרי זה, פילי פלאים. מה הוא אומר? נגיד את זה רגע בעל פה. הוא אומר דבר נפלא. קחו את האות ב' שאיתה בורא עולם ברא את העולם. איך נראית האות ב'? בצד אחד זה סגור, בצד שני זה מה? פתוח. כי בעולם הזה יש דברים שהם פתוחים, ברורים, מובנים, שמחים, הגיוניים, ויש דברים שהם סגורים. יש שאלות שאין עליהם תשובה, יש שאלות קשות, זה סגור, לא מבינים. אבל זה העולם, יש את זה ויש את זה. אבל תסתכלו על האות א', איך היא נראית? היא פתוחה למעלה והיא גם פתוחה למטה. זאת אומרת, המעלה של התורה, שיש לה את הכוח לחבר את הדברים שנמצאים אחד בקצה הזה ואחד בקצה הזה. יש לתורה את הכוח לחבר את הדברים שהם נראים סותרים אחד את השני. לא מסתדרים. התורה מחברת ועושה את הכל אחד. הכל, הכל אחד. ומה שלא מבינים היום, יבינו אחר זמן. זה הכוח של התורה. היא מרוממת אותנו. היא שמה אותנו במקום שמשם אפשר לראות דברים אחרת. כשאין תורה, אפשר לראות דברים לגמרי אחרת כשיש את התורה. אז לכן, את הבריאה בורא עולם באות ב', את התורה בורא עולם פתח באות מה? א'. הנה נראה כמה שורות בקטע 11. דבר אחר א', מפני מה כותבים אותו באות אחת וקוראים אותו בשלוש אותיות. א' זה one, אבל כותבים את זה א' למד פ' זה שלוש אותיות. מפני שהוא נחשב אחד. כנגד הקדוש ברוך הוא שנקרא אחד. שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הקדוש ברוך הוא נקרא אחד. קריאת שמו אותיות משולשות. ומנין שהקדוש ברוך הוא אחד. וכל שם שלו אין קוראים אלא בשלוש. השם הוא אחד. אבל תמיד מזכירים את הקדוש ברוך הוא בשלוש אותיות. שמע ישראל השם אלוקינו השם. או השם השם כל. רכה רחו וחנון. קדוש 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 השם. אז ישיר את השירה, השירה להשם. זאת אומרת, מה שכתוב כאן בהבנה פשוטה מאוד. אחד זה מספר שלוקח שני דברים שנמצאים כל אחד בצד שני, והופך אותם להיות אחד. בבית הדין, כמה דיינים צריכים להיות? שלושה. למה? כדי שבית הדין יצא עם החלטה ברורה. תראו לכם, דיין אחד אומר כן, דיין אחד אומר לא. אחד אומר מותר, אחד אומר אסור, אז מה עושים? בא השלישי, ומה הוא עושה? מכריע, ובעצם הופך את כל הבית הדין לדעה אחת. מותר או אסור? אפשר או אי אפשר? זה התורה. התורה יש לה את הכוח לחבר את הדברים שנראים סותרים, נוגדים, נמצאים בקצה השני, אחד מהשני, ולחבר את הכל ביחד. אם כך, עכשיו אפשר להבין מה אמר אותו יהודי מהגליל? אנחנו מקבלים את התורה בחודש השלישי. בכוונה בחודש השלישי. זה לא יצא ככה תאריך בלוח. למה? כי מה אנחנו מקבלים? מקבלים תורה משולשת. מה זה תורה משולשת? תורה, מאיפה באה התורה? מהשמיים. נכון? הכל משם. כתובים, יש תורה נביאים וכתובים. כתובים, מי כתב את זה? בני אדם. דוד כותב תהילים, שלמה כותב שיר השירים, שמואל כותב מגילת רות. אז התורה היא שם, היא באה משם. הכתובים, אנשים כותבים את זה פה. מה מחבר אותה ביחד? הנביאים, זה דבר הנביא, השם מדבר עם הנביא, והנביא מעביר את זה אליהם. זה נקרא תורה משולשת, עם משולש. כהנים קרובים לקדוש ברוך הוא, בעבודה. ישראלים נמצאים איפה? בצד השני של השולחן. מה מחבר אותם ביחד? הלוויים. הלוי הוא גם השוער, הוא מחבר את הדברים ביחד. משה, אהרון ומרים. מה זכינו בזכות מרים? לבאר שנמצאת באדמה. מה זכינו בזכות אהרון? לענני הכבוד שנמצאים למעלה. מה מחבר את ענני הכבוד לבאר? משה. כי מה זה משה? הוא מביא לנו, בזכותו זוכים במן, והמן אוכלים אותו איפה? פה למטה, הוא בא מהשמיים, אוכלים אותו פה. זאת אומרת, השלוש הזה, זה המפתח להבין מה זה קבלת התורה. שהתורה בעצם באה להראות שאפשר לחבר את הכל ביחד. חודש ניסן, למה הוא נקרא ניסן? כי הוא מלא במה? בניסים. ניסים, ניסים. אייר, אין בכלל ניסים. סיוון, יש ניסים של קבלת התורה, וימים רגילים. ימים רגילים. זאת אומרת, החיבור, השילוב ביחד. זה שאומרים תמיד, החוט המשולש, לא במהרה ינתק, כי משלוש יוצא אחד. משלוש זה חוזר להיות דבר אחד. אז אנחנו מבינים מה אמר אותו יהודי מהגליל, שהתורה עוזרת לנו, מאפשרת לנו לחבר דברים שקודם בלי תורה לא הבנו איך הם בכלל קשורים ומתחברים אחד עם השני. אתן לכם עוד דוגמה, להבין מה זה תורה. הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, לרגע אחד נראה את זה אחר כך, כמו שהעולם לא יכול להתקיים בלי גשם, ככה העולם לא יכול להתקיים בלי יצר הרע. כי מה זה יצר? יצר זה רצון. אדם רוצה משהו. אז אם זה דבר שלילי, זה רע. זה רצון רע. אם זה דבר חיובי, זה רצון טוב. זאת אומרת, זה שלאדם יש יצר, זה מאפשר לו ללמוד תורה, להתלהב, לעשות מצוות, כי הוא מכוון את הכוחות שלו בצורה הנכונה. זה רק תורה נותנת. התורה מאפשרת לנו לקחת את הכוחות שלנו ולכוון אותם כל החיים בצורה טובה. אין דבר שעוזר לנו לעשות את זה יותר טוב מתורה. ובאופן קבוע. לכן, זה מה שבא רבי פריידה ואמר לאותו תלמיד. רבי פריידה אמר לאותו תלמיד, תראה, אם תורה זה רק טוב, והשם זה טוב, וישראל טובים, יבוא טוב, ייתן טוב לטובים על ידי טוב, פירוש הדבר, מה זה טוב? טוב זה עולם שכולו טוב, טוב זה עולם הבא. אומר לו רבי פריידה, לומדים תורה, זה לא רק בשביל עולם הבא. לומדים תורה, עוסקים בתורה, זה עושה את העולם הזה טוב יותר. זה משפיע עלינו פיזית. התורה משמחת. פקודי השם ישרים משמחי לב. התורה נותנת חיות. התורה נותנת פרספקטיבה. לפעמים אדם יש לו שאלה, הולך לתלמיד חכם גדול, לשאול אותו עצה. למה לשאול עצה מתלמיד חכם? נלך לכל אחד, נשאל אותו. מה הוא חושב? כי יש לו פרספקטיבה אחרת. זאת אומרת, התורה פועלת בנו באופן פיזי. פה בעולם. נותנת לנו שמחה, נותנת לנו שאיפה, נותנת לנו חיות. זה העוצמה של התורה. תורה עבורנו, דבר ראשון זה עולם הזה. זה אמר רבי פריידה לאותו תלמיד. אתה רוצה לבוא לישיבה שלנו? אומר לו רבי פריידה. אתה יודע מה עושים פה בישיבה שלנו? לומדים איך לקחת את התורה ולחבר אותה ליום יום. מה אתה רוצה להיות? רופא? איש עסקים? אני יודע מה, עורך דין? אין בעיה, מה שאתה רוצה. תבחר מה שאתה רוצה. אבל אם זה מחובר לתורה, אז העבודה שאותה אתה בוחר להתעסק, ההתעסקות תהיה בסטנדרט אחר, ברמה אחרת, בדרגה אחרת. זה אמר רבי פריידה לאותו תלמיד. אם את זה אתה רוצה ללמוד פה, אתה יכול לבוא ללמוד בישיבה שלנו. זה אנחנו מלמדים, איך מחברים את כל החיים הרגילים. אנחנו עם ישראל גוי קדוש. ומי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה גוי? גוי זה עם. אבל איזה עם? עם שנראה בחוץ כמו כל העמים. אבל לנו יש פלוס, לנו יש גם את הקדושה. וזה יותר, שם אותנו בסטנדרט אחר. תסתכלו היום על כל העולם. מה שקורה היום הרי בארץ ישראל, זה הרי לא היה אפילו בזמן בית שני. מכל העולם באים לארץ ישראל. כל איזה חצי שנה יש איזה אקזיט בעסקים, 5 ביליון, 7 ביליון השבוע, כל פעם משהו אחר. באים לבקש חוכמה, תבונה, הכל. זה לא יאומן. ומי אנחנו? כמה? 5 מיליון? 6 מיליון בארץ ישראל? 7 מיליון? עוד קצת. וכל העולם עיניהם נשואות אלינו. לא יאומן הדבר. זה התורה שעושה אותנו גוי קדוש. בנו יש את הקדושה. ולכן זה שם אותנו בסטנדרט אחר, במקום אחר לגמרי. זה אמר רבי פרדה לאותו תלמידים, את זה אתה רוצה ללמוד בישיבה, יהיה לך את זה. עכשיו נבין את זה עוד קצת, פילי פלאים. כל בוקר, בברכות התורה, אנחנו מברכים, וערב נא השם אלוקינו, את דברי תורתך, מפינו. מה זה וערב נא? שהתורה תהיה ערבה, סוויט, מתוקה. איך אפשר לדבר על מתיקות לפני שתואמים את הדבר? מה מישהו ויגיד לנו, הפרי הזה מאוד מתוק, מאוד מאוד מתוק. אני שואל אותו, איך אתה יודע? אני יודע. מה זאת אומרת אני יודע? טעמת את זה? אם הוא טעם את זה, הוא יכול להגיד זה מתוק. אבל אם הוא לא טעם את זה, איך אפשר להגיד שזה מתוק? אז את הוערב לדברי תורתך בפינו, היינו בעצם צריכים לברך לפני שהולכים לישון. שכל מה שלמדנו היום, תודה הקדוש ברוך הוא בבית היה מתוק, היה טעים. אבל איך אפשר להגיד על דבר שהוא מתוק וטעים לפני שתואמים אותו? אומר לנו הלבוש מרבותינו הראשונים, זה בדיוק ההבדל בין אוכל לבין תורה. אדם הולך למסעדה, מסעדה מיוחדת במינה. מנה ראשונה אוכל דגים. מה זה נהנה מהדגים? פילי פלאים. הוא עובר למרק, מה נשאר מהטעם של הדגים? כלום. הוא עובר לבשר, מה נשאר מהטעם של המרק? כלום. הוא מגיע למנה האחרונה, זה הטעם שנשאר לו. אז למה הוא אוכל את הכל? שאוכל רק מנה האחרונה. זה מה שנשאר. התשובה היא, כי באוכל, או בכל דבר גשמי, טעם מבטל טעם. בתורה, המתיקות של אתמול, של שבוע שעבר, של שנה שעברה, נשארת עם המתיקות של היום. מתיקות של תורה זה לא דבר שהולך לאיבוד, זה נכנס לדם, זה נשאר עם האדם. גם אם האדם לא זוכר את השיעור או את הלימוד, אבל הוא יזכור, זה היה טעים. זה היה טעים, זה היה מתוק. המתיקות הזאת לא הולכת לאיבוד. והיום הוא שמע עוד משהו טוב, ומחר עוד משהו, אז כל הזמן מתווספת לו מתיקות. עוד מתיקות ועוד מתיקות. זה וערבנה, בבוקר וערבנה, שמה שטעמנו אתמול והיה טעים, היה מתוק. המתיקות הזאת תישאר עם המתיקות של היום. בואו נראה את הלבוש כמה שורות, בקטע ה-13. שזה טעם נכון למנהגנו, שאנו מברכים בכל בוקר שתי ברכות על התורה, כדי שתהיה אחת נחשבת לברכה האחרונה, על הלימוד שלמד אתמול, שלא היה יכול לברכה קודם לכם, עד שישן בינתיים. דעה והשינה הפסק, כן? הוא ישן, אז הוא יכול להגיד, וערבנה. על מה? על מה שהיה אתמול. דילקתי ככה, שבע שורות מהסוף, ועוד הלשון וערבנה נופל יותר על מה שעבר, על מה שלמד, יותר מעל מה שילמד על העתיד. שאנו מתפללים שיערב בפינו את מה שלמדנו אתמול, שעל כיוצא בזה שייך לומר לשון ערבות, מתיקות, שיערוב בפינו ולא תשכח ממנו נעימות הטעימה, אף על פי שנלמד היום יותר ויהיה טעמים אחרים. זה וערבנה, לחבר את האתמול עם היום, זה המתיקות של התורה שנשארת בנו והופכת אותנו לאנשים אחרים. נבין את זה עוד יותר, נאמר למעלה בקטע ה-15, חדה מטרוניתה, נסיכה אמרה לאחד המוראים שראתה את הפנים שלו אדומות, אמרה לו, סבא, תגיד לי את האמת, למה הפנים שלך אדומות? בטח בגלל אחד משלושת הדברים שעשית. חדה מיאנת לאט מילין, ידבח, אחד משלושת הדברים יש בך. א', שתית יין, שיתוי חברה, אדם שותה יין, לפעמים הפנים נהיים אדומות. או הלוות בריבית, קיבלת את האינטרס על ההלוואה שנתת. או שאתה מגדל חזירים, ואתה אוכל בשר חזיר, אז הפנים שלך אדומות. אמר לה, מה פתאום? שום דבר לא ממה שאמרת. אלא, אולפיני שכיח לי. מה זה אולפיני שכיח לי? התורה שלמדתי, אני כל כך נהנה מזה. זה עשה את הפנים שלי אדומות. זה מה שנאמר, חוכמת אדם תאיר פניו. לפעמים רואים אדם גדול, אומרים, תסתכל לו על העיניים, תראה את העיניים שלו, תראה את הפנים שלו. רואים אור, אור. איזה אור רואים? הוא נראה כמו כל אחד. לא, יש אור. יש לו חן, יש לו גרייס מיוחד. התורה נותנת את זה. ומלמדת אותנו את זה. זה חזל מלמדים אותנו, וממשיכים חזל ואומרים, שפעם אחת רבי אבאו הגיע לטבריה, אמרו התלמידים לרבי יוחנן, תראה איך הפנים שלו אדומות. מה עשה רבי יוחנן? ניגש אל רבי אבאו, אמר לו, תגיד לי, מה למדת היום? אם יש לך כאלה פנים שמחות, מה למדת היום? אמר לו, מצאתי איזה תוספת העתיקה שהסבירה לי את הלימוד שלמדתי. היה לי מקור למה שאמרתי. על זה נאמר, חוכמת אדם תאיר פניו. זה התורה. ולכן, עד קבלת התורה, היינו מקריבים קורבן עולה. אתה בא לעבוד אצל הקדוש ברוך הוא, מה הגויים מקריבים להבדיל לעבודה זרה? קורבן עולה, שורפים את הכל. מקבלת התורה, קיבלנו קורבן חדש, רק אנחנו. גוי לא יכול להביא את הקורבן הזה. שלמים. מה זה שלמים? קצת הולך למזבח, קצת הולך לכהנים וקצת לנו. עושים על האש, סטייק טוב. איך אפשר? זה קדוש. מה, אני יושב בגינה אוכל את זה? בירושלים? כן. זה התורה. תחבר את התורה לסטייק, תחבר את התורה לשמחה, למה שאתה עושה. לכל דבר. זה התורה. זה לא לשבת על איזה מין זר. צ'רץ' נקרא בלשון הקודש. מין זר. זה מין זר, זה דבר זר. זה לא דבר אמיתי. התורה, לחבר את הכל היום יום. לחיות את זה. כי הם חיינו. זה התורה באה ללמד אותנו. לכן, התורה נמשלה לדבש ולחלב. למה לדבש ולחלב? דבש, אני מבין, דבש מתוק, תורה מתוקה. אבל דבש אי אפשר לאכול הרבה. אפשר לאכול קצת על התפוח, על הלחם, עוד קצת, עוד חלב. אבל אי אפשר לאכול דבש יותר מדי. אבל חלב, תינוק שיונק מאימו חלב, חודשים, חודשים, חודשים כל פעם. המתיקות של אתמול לא מביאה אותו לימוס מזה, ההפך. זה עוד ועוד. זאת אומרת, אז אנחנו אומרים שהתורה היא מצד אחד מתוקה כמו דבש, אבל יכולים לשתות את זה כמו חלב. זאת אומרת, זה לא גורם לנו לימוס בזה. כמה אדם יכול לשתות טרופיקנה, כמה אדם יכול לשתות קוקה קולה, אז פתאום נגמר, זהו, אי אפשר יותר. אבל בחלב זה לא, זה התורה, נמשלה לדבש וחלב תחת לשונך. ולכן, שולחים הרי לקבלת התורה, אמרנו הרבה פעמים, בעצרת נידונים על פירות האילן. מה פירות האילן? בפסח נידונים על התבועה. מה פירות האילן? כמה פירות אנחנו נעשה? כי האדם עץ השדה. עץ, אומר הגר"א בגימטריה, צלם. בורא עולם ברא אותנו בצלם אלוקים. אז בשבועות אנחנו נידונים כמה פירות אנחנו הולכים לעשות. כמה סייעתא דשמיא יהיה לנו. כמה נוכל באמת לחבר את התורה ליום יום. זה הכל. ליום יום. אלו דברים שאין להם שיעור. בתלמוד תורה כנגד כולם, מה פירוש שאין להם שיעור? אין להם שיעור לא למעלה ולא למטה. אותו רבי שמעון בר יוחאי אומר, והגית בו יומם ולילה בלי הפסקה. אותו רבי שמעון בר יוחאי אומר, בגמרא במנחות, אדם קורא קריאת שמע בבוקר. קריאת שמע בלילה. קיים, והגית בו יומם ולילה, זהו. איך יכול להיות? תלוי בזמן. יש זמנים שאדם עסוק יותר, אז במה שהוא עסוק, הוא עסוק. יש זמנים שיש לו יותר זמן, אז הוא יכול ללמוד יותר. מה, אדם יקום בבוקר עם מה תורה, 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 אומר הגר"א, ולא יאכל, ולא יתפלל? שיש זמן תפילה, אז מתפללים. יש זמן אכילה, אכילה. יש זמן מנוחה, מנוחה. זמן עבודה, עבודה. אבל שהכל מחובר לתורה, אז זה מלווה אותנו כל הזמן. עם שמחה, עם ברכה. זה קבלת התורה. ולכן כותב לנו העגלי טל, האדמור מסוכות, שהוא בהקדמה לספרו על המתת מלאכות שבת בקטע 14, ובידי דברי זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם למטה, טועים מדרך השכל בעיני לימוד התורה הקדושה. למה הם טועים? כי מה הם אומרים? על עומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד תורה כל כך לשמה, כמו אם היה לומד בפשיטות שאין לא מהלימוד שום תענוג, והוא רק לשם מצווה. אם אדם לומד והוא נהנה, זה לא נקרא לשמה. לשמה זה שהוא לא נהנה, לומד. אבל הלומד הוא מתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמו. אז זה לא טוב. הוא אומר על זה, באמת זה טעות מפורסם. אדרבה. כי זה עיקר מצוות לימוד תורה. להיות סס ושמח ומתענג בלימודו. ואז דברי תורה נבלעים בדמו. אדם שלומד תורה, אדם שרוצה ללמד אחרים תורה, אם הוא רוצה ללמד אותם ובאמת לקיים את המצוות לימוד תורה כראוי, הם צריכים להיות שמחים ממה שהוא מלמד אותם. כל פעם לשאול, לתת דבר חדש, דבר יפה, נהננו מזה, לקחנו את הדבר הזה. זה נקרא תלמוד תורה, שאדם שמח ממה שהוא לומד, זה נכנס לו לדם, נשאר אצלו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק בתורה, ובהתורה זה אחד, זה קבלת התורה. יש מחלוקת בגמרא, מתי היה מתן תורה? בו' בסיוון או בז' בסיוון? אבל אין מחלוקת מתי זה קבלת התורה. קבלת התורה תלוי בנו. מתי אנחנו רוצים לקבל את זה? איך מקבלים את זה? שאנחנו בעצם מבינים שבאמת התורה נותנת מבט נכון, התורה נותנת עומק נכון, שמחה בחיים, ברכה בחיים, זה קבלת התורה. אז שמגיע חג השבועות, הבוקר, שיום חתונתו זה מתן תורה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו את חוכמה, את הדעת, את התבונה, לחבר את התורה עוד קצת ליום יום שלנו, שהתורה תהיה חלק מאיתנו, שאת זה מבקשים, אז זוכים באמת לעשות פירות ופרי פירות, ואז באמת שבועות נהפך באמת ליום של התחלה חדשה, שבורא עולם רק ברצון הזה שלנו בוכה לנו על כל עבודותינו, מתחילים התחלה חדשה, ומכוח התחלה החדשה הזאת נזכה באמת לכל הברכות הכתובות בתורה, כי הם חיינו, אורך ימינו, בהם נגיע יומה ולילה, ובכוח זה נזכה אורך ימים מימינה ובשמאלה עושר וכבוד. שבוע הבא, בשבועיים הקרובים, לא יהיה שיעור.